הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא הקנאה. הקנאה היא תחושה חזקה שמכילה הרבה כאב, והיא נובעת מחוסר אמון של האדם בעצמו וביכולות שלו. כאשר האדם מרגיש שביכולת שלו להיות כמו האחר או בדומה לו בהיבט מסוים בהצלחה, הוא לא מקנה באחר, עד הרבה, הוא מרגיש שהאחר, אם הוא הצליח, גם אני יכול להצליח. האחר מהווה מקור להשראה. אבל הקנאה היא נובעת מהתחושה, התחושה החזקה, המסקנה של האדם שאין לו סיכוי להגיע להישגים, להגיע לתוצאות. הקנאה היא משקפת ייאוש וחוסר אמון של האדם בעצמו. לא רק לשני יש, אלא בעיקר לי אין ולי גם לא יהיה. הקנאה היא משביטה את מערכת החשיבה הפרופורציונלית מידתית של האדם. הוא כבר לא מצליח לראות את התמונה הכוללת ולהבחין ביתרונות ובמעלות שיש לו בעצמו. על פי נקודת המבט העכשווית, כל מה שיש לו לא נחשב למאומה. לאחר יש את הכל. מהסיבה הזו כבר אמור רבותינו, הקנאה מוציאה את האדם מן העולם. היא גורמת לשיבוש כל יכולת החשיבה של האדם ומחריבה את העולם הפנימי שלו. יש קנאה באחר ויש קבלת השראה מההצלחות של האחר. אותם מגדירים רבותינו כקנאת סופרים תרבה חוכמם. ההבדל הוא תאומי. זה תלוי בדימוי העצמי של האדם. אדם שמרגיש שביכולות שלו להצליח להגיע להישגים לא פחות מהזולת ולכבוש את אותן פסגות, הוא לא יקנה בחברו, אלא להפך, הוא יראה בו מקור השראה ויאמר לעצמו, אם הוא יכול גם אני אוכל. לא תמיד האדם יחתור להשיג בדיוק את אותם הישגים שראה אצל חברו. במקרים רבים הוא ישתמש בהצלחה של הזולת כהשראה. הוא ישכלל את ההשראה, יפתח אותה תוך התאמה מלאה לנתונים האישיים שלו, כך שבסופו של דבר זה יגרום לו להגיע להישגים משמעותיים בחיים. אבל הישגים שונים מהישגים שהעניקו לו ההשראה מלכתחילה, הוא ילך על המהלך שלו, על הכיוון שלו. לעומת זאת, אדם בעל דימוי עצמי נמוך, שלא מאמין בעצמו ביכולות שלו, הוא לא יאמין ביכולות לחתור אל אותם הישגים שהשיג חברו, ולכן הוא לא יאמין בעצמו ואינו תהיה צרה בהצלחה של האדם האחר. הקנאה היא מכילה בקרבה כאב רב. למעשה רגש הקנאה הוא אחד הרגשות הקשים שיש, כי זה גורם לאדם לפגוש את החוסר ערך, חוסר אונים, עד שאמרו רבותינו במדרש, עדיף לאדם לספוג 100 מיטות ולא פעם אחת קנאה. ולכן חשוב להדגיש, הקנאה בהרבה מקרים היא לא תמיד מודעת, היא נובעת מהלא מודע, הוא המקום אליו מתנגזים הרגשות שהנפש לא תמיד יכולה להכיל. כאשר האדם רואה את ההצלחה של הזולת, הוא מרגיש שאין ביכולתו להגיע לאותה רמת הישגים כמוהו, הוא מרגיש חסר אונים, חסר ערך. את התחושות האלה הוא בעצם תולה בזולתו, הוא בעצם מרגיש. הסיבה לתחושה הקשה שהוא חווה כעת היא ההצלחה של הזולת. אין לו שליטה להצלחה של הזולת, ואז הוא מרגיש כאב, הוא מעצים את הכאב שלו. היות ואדם מרגיש שהכאב תלוי בגורם שאינו שליטה עליו, למה הוא מוצלח ואני לא? כלומר, הזולת הוא מקור הבעיה. העובדה הזו מעצימה את הקושי ואת הכאב, מה שגורם לאדם להרגיש יותר ויותר חוסר אונים. חוסר שליטה בחיים שלו, כעס, וזה מתסכל. וכך במקום לנסות לחשוב איך הוא יכול להצליח בעצמו לנפץ את תקרת הזכוכית שיציב לעצמו המקנה, הוא מחפש לפגוע בזולת, להעליב אותו, לפגוע בו. הוא מנסה להשיג א', הקלה לכאב שלו, על חוסר ההצלחה שהוא חווה, כאב שמתעצם ככל שהזולת מצליח יותר ויותר. והוא רוצה להעניש את הזולת על שגרם לו צער. כאשר מבקשים לעקוב אחרי דפוס הפעולה שמאפיין את האדם המונע מכוח הקנאה, נוכל לומר שהפעולות שלו הן לא מכוונות לשפר את איכות החיים שלו ולהשיג תועלת או טובת הנאה אישית, אלא בעיקר כדי לפגוע במצוינות של הזולת. בבחינה הזו, שונה המקנה מהאדם אחר שפועל מכוחות של מניעים אישיים, בין אם זה חיובי ובין אם זה שלילי. אם ניקח לדוגמה, אדם שהוא גונב מהזולת, מדובר כמובן במעשה שלילי במהותו, אבל הוא לא מתכוון לפגוע בזולת, הוא לא חושב אני רוצה לפגוע בנגנב, אלא לתועלת הגנב, הוא זקוק לכסף, לשם כך הוא מוכן למכור את הערכים שלו. הגנב משתמש בכסף כדי לקנות יעלום למענו, המניע הוא רצון להרשים את האחרים, הוא רוצה לקנות אוטו לעצמו, משתמש בכסף כדי לקנות אוכל לעצמו. מדובר על מעשה שיש לו מניע אישי לתועלת שלו, מעשה רע, אבל למען עצמו. האדם שמקנה בזולת עלול לעשות מעשים שלא מניבים לו שום תועלת, והמטרה היא רק לפגוע בזולת. המטרה היא לא שיהיה לי יותר, אלא שיהיה לאחר פחות. בעצם הדבר דומה למי שגונב כסף ולאחר מכן שורף ומעלה אותו באש בלי ליהנות מהכסף, רק כדי שהוא לא יהיה ברשותו של אדם אחר אותו כסף. הוא קנה רכב יפה והוא מפחד שמישהו ייהנה ממנו, הוא שורף את זה, העיקר שאף אחד לא ייהנה מזה. כאשר מתעורר רגש הקנאה, האדם למעשה תולה את הכאב שהוא חש בהישגים שהשיג זולתו, ולכן מבחינתו המטרה אחת והיחידה היא לצמצם את ההישגים של הזולת כדי שלא יתעוררו אצלו כאבים. משום כך הוא לא חותר לשפר את מצבו, אפשרות שהוא לא מאמין בה, אלא חותר רק לעשות רע, רע לזולת. פעמים תיסה הקינה אופי שונה. פעמים הקינה לא תגרום לאדם לחבל בפועל במצב של הזולת, רק להקטין את ההישגים שלו. למשל, האדם עשו לומר, מסכן אותו פלוני, הוא לא מצליח בעבודה, המשפחה שלו מתפרקת, הוא בכלל לא יודע מה חשוב בחיים. במקום להשקיע מקומות החשובים, הוא סתם משקיע. במקרים רבים מתברר שאותו אדם מקנה פשוט, מקנה באזולת על ההצלחה, ומשום כך מנסה לגמד את ההצלחה של האחר. הוא לא יכול לחיות עם התחושה שהאזולת מצליח יותר מכפי שהוא עצמו מאמין שיוכל להצליח אי פעם, ולכן הוא מעדיף למזער את ההצלחות ולהתכחש אל ההצלחות. כמובן, ביטוי כזה של קינה הרבה פחות שלילי ומזיק מאשר הביטוי הקלאסי שעלול להוביל לפגיעה ממשית בזולת. באופן כזה האדם אינו גורם לזולת נזק ממשי, אלא רק מגמד את ההצלחות כדי לחסוך מעצמו את הכאב שהוא חש בעקבות ההשוואה בין ההצלחות של הזולת ובין חוסר ההצלחה שלו עצמו. עדיין מדובר בקנאה שהיא שלילית ביסודה ובמהותה. כל עוד האדם המשיך לקנא, המשמעות היא שהוא לא מאמין ביכולות להשיג הישגים מקבילים להישגים שמשיג הזולת, ולכן במקום לקבל השראה מההצלחה של הזולת הוא מקנה בו, הוא מטל את האנרגיה ואת המוטיבציה להפיקים שליליים. אם היה יכול להשתחרר מהקנאה במקום למצוא דרך להקטין את הזולת, היה מחפש דרכים בהם יוכל להגדיל את עצמו. אין ספק שהוא היה יכול להצליח משמעותית ולהגיע להישגים מרשימים וחיוביים יותר אם היה מתעסק בפיתוח הכישרונות שלו עצמו. נקודה נוספת, רודפי שלמות הם מקנים יותר, הם גם יותר יומרניים בציפיות שלהם מעצמם. ככל שאדם הוא פרפקציוניסט יותר, רוצה יותר שלמות, כך הוא מצפה מעצמו ליותר ויותר. מה שיש לא מספיק, תמיד רוצים עוד ועוד. הקנאה גורמת לאדם למזער את ההצלחות של הזולת או לפגוע בהן מתוך אמונה לעתים מוטעת על פיה, הוא לא יכול באמת להשיג הישגים מקבילים או אפילו טובים יותר מאלו שהשיג הזולת. כאשר האדם הביט בזולתו ורואה את ההצלחות ומוצא בהן השראה ומודל לחיקוי ולעידוד, קנאת סופרים תופעה חיובית בהחלט. ובכל זאת, לעתים נמצא האדם שמקנה בזולת במצב בו הוא עסוק בהשוואה מתמדת מתוך קנאה באחרים, עלול האדם להפסיק לחיות את החיים שלו במקום להתחיל לחיות חיים מתוך רוגע ושלווה. הוא חי חיים שבהם הוא לא חותר להשיג את היעדים שלו, אלא בעיקר להשיג את היעדים של הזולת. הוא לא מחפש את התפקיד שלו בחיים, הוא מחפש את התפקיד של הזולת. הוא לא מאמין שיש לו תפקיד בחיים. האדם עלול להכפיל את המאמצים שהוא משקיע ביום יום, להשקיע הרבה יותר כפי שהשקיע עד כה, וכל זה בלי שהוא מגיע אל השאיפות שלו, אלא מתוך חתירה אחת ויחידה להגיע להישגים שיהיו טובים יותר מאשר ההישגים של הסובבים אותו. וכך הוא רק מבטא את הקינה ומפסיד את החיים. במקום לקום הבוקר ולומר לעצמו, היום אני אשתדל לשפר את ההישגים שלי כדי להיות טוב יותר כפי שהייתי אתמול. הוא אומר לעצמו, היום אשתדל לשפר את ההישגים כדי שיהיה טוב יותר מפלוני. לא יותר טוב מעצמי, לא להשתפר, לא להשתדרג, אלא להיות טוב יותר מאחר. האדם הזה מנהל את החיים מתוך תחרות שגורמת לו לגמרי לשכוח את היעדים החשובים בחיים. במקום להביט אל עבר היעדים, הוא מביט בלי הפסקה ובוחן את ההצלחות שלו לעומת ההצלחות של האחרים. הוא חי בהשוואה. בסופה של הדרך, הוא גם, אם יצליח להשיג את המטרות ולהיות טוב יותר פלוני או אלמוני, אז הוא נתן ביטוי לקינה. אין ערובה שהוא יצליח להשיג את המטרות שלו, אין ערובה שהוא עצמו ירגיש גאה בעשייה שלו. הוא יגיע לקו הסיום, הוא ניצח את כולם, אבל הוא בכלל במסלול הלא נכון. הוא כבש את המסלול שמתאים לאחרים, אבל לא זה שמתאים לו. בכך למעשה האדם הזה מגביל את עצמו, במקום לחתור אל המקסימום שביכולתו להשיג, המקסימום שיתאים הצרכים שלו, למטרות וליעדים שלו, הוא חותר רק להיות טוב יותר מאחרים. בהחלט ייתכן שהוא יהיה רחוק עם מיצוי הפוטנציאל שלו, ובכל זאת הוא יהיה שבע רצון, כיוון שהוא הצליח להגיע להישגים שבהחלט הם טובים יותר מאשר הישגים של פלוני או אלמוני. במצבים מסוימים אדם עשוי לחתור כל החיים ליעדים שלא הולמים את סדרי העדיפויות שלו, רק כדי לנצח באותה תחרות דמיונית שהיא לא אלא פרי מוחו שלו. בהחלט ייתכן לדוגמה שרכב חדש אף פעם לא היה תופס מקום של כבוד ברשימת היעדים שלו, בו היה מעדיף להשקיע את כספו לדוגמה עם מטרות רוחניות נעלות, ובכל זאת הוא יחתור במשך תקופה ממושכת לרכוש רכב חדש רק בגלל שהוא מקנה בחבר שרכש זה אתה רכב זה או אחר. בעצם האדם מקנה עסוק בחיים של תחרות. אם היה מצליח להשתחרר מהקינה, הוא היה יכול להשקיע את הכוחות בתחרות שלו עם עצמו. במקום לחתור להיות טוב יותר מפלוני או אלמוני, הוא יכול להתרכז להיות טוב יותר מכפי שהוא עצמו היה ביום האתמול, ובכך בלי ספק היה עולה בידו למקסים באופן מושלם את היכולות ואת הפוטנציאל שלו. ניתן בהחלט לומר, זו אחת המשמעויות הכלולות בדברי רבותינו שלימדו אותנו שהקינה היא מהדברים המוצאים את האדם מן העולם. האדם מקנה יוצא מתוך עולמו שלו וחי בעולם של מישהו אחר. הוא חותר אל היעדים שהם לא היעדים שלו, הוא מציב לעצמו מטרות שהן לא המטרות שלו, וכך למעשה הוא לא חי את החיים שלו. אמור מעטה, כי כאשר האדם מוצא בהצלחות שלו את הזולת, בהם הוא מוצא את מקור ההשראה, מה שגורם לו להאמין ביכולות שלו להשיג את המטרות החשיבות לו בחיים שלו, זוהי קינת סופרים מבורכת. היא תופעה חיובית בהחלט, אבל כאשר האדם מנסה לחכות את ההצלחות של הזולת, בלי לבחון בכלל האם זה מתאים לי, לייעוד שלי, תופעה שלילית, תועלת לא תצמח. הקינה היא נובעת בהרבה מקרים מחוסר אמון של האדם ביכולות שלו להשיג הישגים משמעותיים בחיים, שהם לא נופלים מההישגים של הסובבים אותו. האדם מקנה במקרים רבים, הוא אדם שסובל מחוסר אמון בעצמו ביכולות שלו, ולכן במקום להתמקד בעשייה או בחתירה להישגים, הוא מתמקד בניסיון לחבל בהצלחה של האחרים, או בהתכחשות להישגים של האחרים, ולא פעם הוא גם מגמד את ההצלחות שלו, כי הוא לא מאמין בעצמו, והוא לא רואה שיש מגמה שלו להתקדם. אמנם ייתכן שאותו אדם יצליח לפגוע בהישגים של האחרים, ובכך להקל לעצמו את הכאב, את רגעי הכאב שהוא חש כשהוא משווה את ההישגים שלו אל מול ההישגים של הסובבים אותו, אבל בסופו של דבר אין בזה פתרון מושלם לבעיה האמיתית שזה חוסר אמון של האדם בעצמו. הוא יוכל לצמצם את ההצלחות של פלוני לגמרי את ההישגים של אלמוני, ועדיין בסופו של יום הוא יתעורר שוב ושוב לאותה מציאות שבה הוא נאלץ להתמודד עם חוסר האמון שלו בעצמו ועם חוסר רגשו התסכול שהמציאות הזו גורמת לו. כל עוד אותו אדם לא יטפל בבעיה הזו מהשורש ולא יחזק את האמון שלו ביכולות שלו בחוזקות שלו, הבעיה לא תיעלם מאליה, היא תשוב ותפרוץ שוב ושוב בכל מיני סיטואציות שהאדם לא יכול להעלות אותן על דעתו. איך יוכל אז האדם לחזק את האמון שלו בעצמו? לאהוב את עצמו, להעריך את עצמו. איך עושים את זה? האדם עושה הרבה למען האחרים. זה נפלא, זה יפה, טוב מאוד. אבל השאלה היא גם כמה עושה האדם למען עצמו. לא סתם לאכור ולשתות פעולות של סרק, אלא כמה טוב עושה האדם לעצמו, כמה ערך הוא משקיע בעצמו, כמה הוא משקיע בדברים ערכיים, בעשייה ערכית שהוא ירגיש מוערך לאחר מכן. התורה הקדושה מצווה אותנו ואהבת להערכה כמוך. התורה יוצאת מתוך הנחת יסוד שכל אחד, קודם כל, אוהב את עצמו, ומהמקום הזה הוא גם יאהב את הזולת. אין הכוונה לומר שאדם צריך להיות מרוכז כל כולו בעשייה למען עצמו, אבל הדרך הישרה היא זו שמוצאת את האיזון בין העשייה למען הזולת ובין העשייה למען עצמנו. מי שנותן בלא הרף לאחרים, אבל מזניח את עצמו, הוא מפתח חוסר הערכה עצמית ומחזק את התפיסה על פיה הוא בכלל לא ראוי להערכה. אם האדם ידע להעריך את עצמו, לאהוב את עצמו, לא להיות אגואיסט, אנוכי, אבל כן, לפרגן לעצמו, לאהוב את עצמו, הוא פחות יקנה באחרים, הוא יאמר לעצמו, הם טובים וגם אני טוב, וכל אחד יש את המקום שלו, כך יוכל האדם לאהוב את הזולת, ולא להרגיש מאוים על ידי הזולת, ההצלחה של הזולת. ושלמה המלך אומר, טוב עין, הוא יבורך. לכאורה מישהו טוב עין, מברך אחרים, תורם לו, מסייע להם, אבל למה שהוא יבורך? מדוע? התשובה היא, כאשר אדם הוא טוב עין, הוא מפרגן לאחרים, הוא שמח בהצלחתה, הוא מעביר לעצמו מסר, ללא מודע שלו, ההצלחה של האחר היא לא סתירה, להצלחה שלי או ליכולת שלי, וזה לא בעל חשבוני. הוא אומר לעצמו, אני רוצה בהחלט שהאחר יצליח, כי ההצלחה שלו היא לא בסתירה להצלחה שלי, אם ירצה גם אני יכול להצליח. לעומת זאת, מי שהוא צער עין, מקנה בהצלחתם של אחרים, הוא מנסה לפגוע בהם, הוא מעביר לעצמו, בלא מודע מסר, על פיו ההצלחה של מישהו אחר מהווה סתירה להצלחה שלו, הוא בעצם אומר, אם מישהו אחר יצליח, זה יהיה על חשבוני, כי אין מספיק הצלחה בעולם בשביל כולם, ולכן כדי להצליח, הוא צריך לנסות לחבל בהצלחות של האחרים. צער עין משריש בעצמו תפיסה על פי ההצלחה של פלוני, משמעותה חוסר יכולת שלי להצליח. אם בעילה כאשר הוא נוכח לראות את ההצלחה של האחר, הדבר גורם לו להרים ידיים מראש ולהימנע מלנסות להצליח, שהרי על פי התפיסה שאימץ בלי לשים לב, אין מקום בעולם להצלחה הדדית. במקביל, נמצא כי האדם שהוא טוב עין מאמין ביכולת שלו להצליח, ולכן ניתן רק לשער כי הוא עצמו יבורך, יברך ויבורך, יבורך לממש את הפוטנציאל שלו ויחתור אל עבר הישגים שברצונו להשיג על פי סדרי העדיפויות שלו, תוך שהצלחותיהם של האחרים הם בעצם מקור השראה. לעומת זאת, צער העין נתייאש מראש מהצלחה, יחדול מלחתור להשגת ההצלחה, וההפסד בסופו של דבר יהיה שלו. לכן אם ברצוננו לעקור את הקנאה, לעקור אותה, לעקור אותה מהשורש, העצה היא לקנות את מידת הטוב עין. עין טובה, גם אם בתחילה זה בצורה מלאכותית, אנחנו צריכים לנסות שוב ושוב לשמוח בהצלחה של הזולת, ובהדרגתיות גם להאמין בעשייה שלנו, בהצלחה שלנו, בהתרועמות ובתנועה שלנו. רבותינו מספרים בגמרא, כאשר עלה משה רבינו למרום לקבל את התורה, התנגדו לו המלאכים וטענו כי התורה היא חמדה גנוזה, צריכה להישאר בשמיים ולא ייתכן לתת אותה לילוד אישה בשר ודם, ולכן אמר הקדוש ברוך למשה רבינו, אחוז בכיסא כבודי ותענה להם תשובה. אומר הגאון רב מאיר חודש, הרי הקדוש ברוך הוא הזמין את משה רבינו לעלות לשמיים, מדוע משה רבינו צריך לענות תשובה למלאכים, מדוע שהקדוש ברוך הוא בעצמו לא יענה תשובה? התשובה היא כי כאן יש מסר, מסר שאומר, אתה יכול לענות, אתה יכול לענות למלאכים, אתה גדול מן המלאכים. הנה מצינו כאשר יעקב אבינו ביקש מאיסב, שימכור לו את הבכורה, אמר לו איסב, הנה אנוכי הולך למות, למה זה לי בכורה? אומר רשי, אמר איסב, מה דיבה של עבודה הזו? אמר יעקב, יש בזה אזהרות ועונשים, אפילו מוות, תלוי בה. אם אדם נכנס לעבוד המקדש, ופרוע ראש או שטו יין, אפשר למות מזה. אמר עשיו, אנוכי הולך למות, מה חפץ לי בעבודה הזו? עשיו הפסיד את הבכורה, למה? כי הוא לא האמין ביכולת שלו לעמוד באתגר הכרוך בעבודה לפני הקדוש ברוך, אפילו לא היה מוכן לנסות להתאמץ להשיג את המדרגה הרוחנית הנחוצה לשם כך. ומה קרה בהמשך? התורה מספרת שבא זה עשיו את הבכורה, כלומר בהתחלה עשיו דווקא התעניין בעבודה, לא היה מוכן לוותר עליה, אבל אחרי ששמע מה היא כוללת ומה היא מחייבת, הוא כבר לא האמין שיוכל לעמוד בדרישות שהיא מציבה, ולכן ביזה אותם במקום לחשוף ולמצוא את הכוחות והיכולות שלו, וכך להגדיל את עצמו, אבל הוא עשה ההפך, הוא הקטין את העבודה וביזה אותה. אם כן, משה רבינו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תאמין שכן אתה האדם יכול לענות למלאכים. כך יהיה לאדם ויגבה ליבו בדרכי השם. דימוי עצמי גבוה, הכוונה היא שאדם מאמין שכן, אני יכול לפעול ואני יכול לעשות, תחושת מסוגלות, תחושה שאני יכול להתקדם. לא שעכשיו אני בהחלט מוצלח כפי שאני רוצה, אלא עכשיו אני במגמה ואני יכול להשתפר ואני יכול להשתדרג ואני במגמה ואני בתנועה. זו הגדולה, זו הערכה, ויגבה ליבו בדרכי השם. טוב עין כזה הוא יבורך. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.